אני אקרא עמכם אומנם את הפסוקים שפותחים את פרק י' ד', אבל אנחנו, הדברים הם עמוקים עד מאוד, אנחנו נתעכב רק על היבט אחד מהם, שמתקשר גם לטהרה שאליה אנחנו נדרשים לקראת הכניסה לחג הפסח. אני פותח בפרק י' ד', אני קורא. הנה יום בא על אדוני, וחולק שללך בקרבך. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, והנשים תשכבנה. ויצא חצי העם בגולה, ויתר העם לא ייכרת מן העיר. ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם, כיום הילחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. ונסתם גיא הרי, כי יגיע גי הרים אל עצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה, ובא אדוני אלוהי כל קדושים עמך. והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון, והיה יום אחד הוא יוודע לאדוני לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. והיה ביום ההוא, יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני, וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אנחנו נעצור כאן, ואתם כבר רואים לפי העוצמות והגובה של הפסוקים האלה, שבאמת אנחנו נמצאים פה לפני איזשהו חיזיון מופלא ומדהים. חציו במושגים ריאליים, וחציו במושגים גבוהים מהשגתנו. רק כדי להזכר כאן כמה ביטויים, במיוחד בפסוקים האחרונים שקראנו, למשל, והיה יום אחד יוודע להשם לא יום ולא לילה, מוכר לכם, זכור לכם מאיזשהו מקום, למי שלפחות בהגדה של פסח, נכון? קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה, זה מה שאנחנו עתידים לומר בליל הסדר. אגב, כמה שיעורים יש לנו עוד עד פסח? כי מתחיל הזמן, אני חושב שאולי רק עוד שיעור אחד, נכון? שבוע הבא. אז אני אולי אקדיש באמת שבוע הבא לביטוי המיוחד הזה, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. מה העניינו של האור בליל הסדר, דווקא בליל התקדש חג, ומה זה קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה? אולי באמת נעמוד על ההקבלה שבין הפיוט לבין המקור שלו שנמצא כאן בספר זכריה. אבל שימו לב לביטוי הזה שהוא בעצם עומד במוקד תפילתנו. וגם חותם את תפילתנו. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ככה אנחנו חותמים את תפילת עלינו לשבח. כך בראש השנה, בין הפסוקים של מלכויות, הרי יש לנו את הפסוק הזה, והיה השם למלך על כל הארץ, אחד מהעשר פסוקי מלכויות. ככה אנחנו חותמים את שירת עד ישיר, השם ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה השם למלך על כל הארץ. זהו פסוק שחכמים נטלו אותו ועשו אותו עטרה לפסגת השאיפות ולפסגת היהודים של הגאולה. אז גם על הפסוק הזה ארצה לעמוד אולי בעזרת השם בשבוע הבא. היום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה השם אחד? מה זה שמו אחד? כתבתי על כך קצת דברים שיצא לו אולי לראות, ואם תרצו, זה יכול להיות גם דברי רקע, בביאור לתפילת כגבנה, שאנחנו אומרים ככה, בכל אופן, אלה שאומרים את הקטע הזה מן הזוהר, מפרשת תרומה, בשבת, וגם הזוהר חותם, אחרי שהוא מסביר מהו למהווה אחד באחד, והעוקים לרזה, ובזה העמדנו את הסוד של השם אחד ושמו אחד. הזוהר הקדוש הזה, ששוב רואה בפסוק הזה את תמצית הגאולה, צריך התבוננות. אז על זה גם כן בעזרת השם בשבוע הבא, ועכשיו אני רוצה להסב את תשומת הלב בעיקר לפסוק, פסוק ח' והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. אבל לפני כן אני רק עוד כמה מילות רקע. תראו, הנבואה שלפנינו כאן היא באמת נבואה שאנחנו יכולים למצוא לה סימוכים ואותות בכמה וכמה דברים שעברו עלינו גם בדור האחרון, ואם תרצו אולי אפילו במלחמת השחרור. אף פי שאני מזהיר, אמרנו את הדברים האלה בראשית הלימוד בנבואות האלה, שכל ניסיון לאתר דברים באופן מדויק או לצפות דברים, צריך בדברים האלה הרבה מאוד זהירות. בכלל, יש בדברי הנבואה הרבה פעמים מה שקוראים בלשון הספרות עיבוי תהליכים. זאת אומרת, נגיד, תהליכים שמתרחשים על פני עשרות או מאות שנים יכולים להגיע בנבואה באיזושהי נבואה כאילו תמציתית אחת. אבל כשאנחנו קוראים למשל, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ואחר כך ויצא חצי העם בגולה ויתר העם לא יקרת מן העיר, מה זה מזכיר לכם? באמת במלחמת השחרור, בעת כיבושה של העיר העתיקה, חצי העם יוצא בגולה, וחצי העם לא נכרת מן העיר. כן? ירושלים אז הופרדה, עד שזכינו במלחמת ששת הימים, והיא שבה להיות כעיר שחוברה לה יחדה. אבל יחד עם זה, הביטוי הזה של ונאספו כל הגויים על ירושלים למלחמה, מלמד אותנו שאנחנו לא עוסקים כאן רק באיזושהי מלחמה, נגיד, מול הלגיון הערבי, אלא מאחרי הדברים האלה ניצבת לפנינו ממש מעין מלחמת עולם. זכריה הנביא, ובמקביל לו גם נביאים אחרים, מסרטטים לפנינו תמונה שאי אפשר לומר שעדיין התקיימה, וגם איננו יודעים כיצד היא תתקיים. אבל לפחות דבר אחד ברור, ירושלים במוקד. ירושלים לב העניין. כבר קראנו בפרק י"ב שהנני שם את ירושלים אבן מעמסה לכל הגויים. כל עומסי עשרות ישראל ומנסים להרים אותה לא מצליחים. אפילו יש עוד ביטוי נורא, ספרה לכל העמים. ירושלים מרעילה את כל הלבבות. לפעמים גם המושג הזה של אצלנו, כמו שאומרים, אני מורעל עליו לחיוב ולשלם. ואכן אנחנו רואים במו עינינו כיצד הופכת ירושלים. תראו את הפלג הצפוני של המנוול הזה המוסלמי, אבל איך ירושלים הופכת להיות מין מוקד, מה בשביל הערבים ירושלים? לא נזכרת ולו פעם אחת בקוראן. פתאום הרימו את ירושלים על נס, עוד יותר מאשר את מכה ואת מדינה. ירושלים, ירושלים. והנצרות, אין מה לדבר, שהפכה את ירושלים לראש מאווייה. כשאתם רואים, אני יודע מה, את קטמקויה שבאה מיפן בריקודים ירושלים, לא עד לפני כמה ימים. אנחנו רואים שירושלים, ואי אפשר להסביר את התופעה הפלאית הזאת, כיצד העיר הזאת, לא בלב אירופה ולא בלב המזרח הרחוק ולא באמריקה, לא בגולדני מדינה, איך הפכה ירושלים באמת להיות מוקד העולם? הלא דבר הוא. אבל על פי הדברים שמצוינים כאן, יישר כוחך. ידעת ממש קיימת יודע צדיק נפש בהמתו. מה, לא, 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 אתה צדיק ואני הבהמה. אני לא אומר להבדיל, כי גם כאן אנחנו רואים של מי? המקויה? כן, בסדר. נכון, נכון, נכון. המקויה זה משהו אחר. אבל אני פה רק מציין את התופעה המופלאה הזאת, שבאמת ירושלים הופכת להיות מוקד ומסעת נפש. לחיוב, לשלילה, עם כל מיני עיוותים, עם כל מיני דברים עקומים, כל מיני שטיקים, אבל זה עצמו מלמד אותנו משהו על סודה של ירושלים. הדברים האלה שמצוינים כאן בספר זכריה, מצוינים בביטוי רחב עוד יותר, ובלא פחות עוצמה, בספר יואל. בסוף ספר יואל, אנחנו קוראים בשני הפרקים האחרונים של ספר יואל, מי שיפתח לרגע, פרק ד', כי הנה בימים ההמה, ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים, וקיבצתי את כל הגויים, והורדתי אל עמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל, אשר פיזרו בגויים, ואת ארצי חילקו. זה את ארצי חילקו, ידוע מנאומו של רב צבי יהודה ערב מלחמת ששת הימים, ואני שזכיתי לשמוע אותו, לא אשכח, זה היה הנאום הגדול ביותר ששמעתי בימי חיי. רב צבי יהודה ככה פתאום, באותו יום כשהגיעה החלטת אומות העולם על חלוקת מדינת ישראל, היה לנו הכ"ט בנובמבר, והעם ברחובות יצא לשמוח, אומר רב צבי יהודה, לא יכולתי לשמוח. ישבתי, איך אמר רב צודה, ואמרתי לעצמי, איך נתקיים בנו, ואת ארצי חילקו, ככה צעק, את ארצי חילקו, ואז הוא צעק, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, איפה יריחו שלנו, כולנו עמדנו ככה ולא ידענו, מאיפה זה בא לו פתאום, מי דיבר באותם ימים לפני מלחמת ששת הימים על חברון, על שכם, על יריחו, זה אני רואה בסוף העולם בכלל. היה ממש ביום העצמאות, בליל יום העצמאות שלפני מלחמת ששת הימים. אבל אז בליל יום העצמאות לא היה אף אחד בכלל, זה רק ביום העצמאות עצמו התחיל התהליך להתגלגל. באמצע המצעד ביום העצמאות פתאום הגיעה ההודעה שנאצר סגר את מיצרי טיראן, שהוא שולח את האום, שהוא נכנס לסיני, ואז התחילו לדבר על הג'יהאד, על כך שהולכים להשמיד את מדינת ישראל. בליל יום העצמאות, רב צבי יהודה זועק, את ארצי חילקו, הנה הפסוק הזה. אבל אתם רואים, כל הגויים, עמק יהושפט, איפה זה עמק יהושפט? יש כמה וכמה מפרשים, אבל בפשטות הכוונה היא לנחל קדרון, זאת אומרת, ממזרח לחומות העיר העתיקה, ואדי ג'וז, מה שקרוי היום, כן? הנה, ועכשיו הוא ממשיך שמה, תראו בפסוק ת', קראו זאת בגויים, קדשו מלחמה, העירו הגיבורים, יגשו יעלו כל אנשי המלחמה. קוטו איתיכם לחרבות ומזמרותיכם לרמחים, החלש יאמר גיבור אני. ככה כביכול הגויים, בניגוד לפסוק המפורסם שבישעיהו ושבמיכה, ושכתוב גם על כותלי האום, איך אומר הפסוק, וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות, נכון? לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. זה בשורת השלום הגדולה. אז כאן הנה אומר הפסוק ביואל, שלפני כן יהיה היפוכו של דבר. וכביכול, ככה קצת נימה של אירוניה, אומר יואל לגויים, שטוב! קוטו איתכם לחרבות ומזמרות איתכם לרמחים. החלש יאמר גיבור אני, בואו כולכם למלחמה על ירושלים. ושוב עבור כל הגויים מסביב, ונקבצו שמה, הנחת אדוני גיבוריך, יאורו ויעלו הגויים אל עמק יהושפט, כי שם ישב לשפוט את כל הגויים מסביב. חלפי הפסוקים שכאן אנחנו רואים, עתידה להיות איזושהי מלחמה. מלחמת עולם. איך תהיה? מתי תהיה? איזה אופי היא תישא, מה בפיזי, מה ברוחני, כל אלה סימני שאלה. זה בעצם תיאורים בספר יואל ובספר זכריה של מה שאנחנו קוראים מלחמת גוג ומגוג, שמתוארת גם בספר יחזקאל. אלא שכאן, וקצת בשונה מאשר ביחזקאל, הדגש המרכזי הוא ירושלים. אז מה מן הדברים האלה כבר, כביכול בבחינת רמז מטריל, שהלך חצי העם בגולה במלחמת השחרור, מה עוד לפנינו? אנחנו זהירים מאוד. אנחנו לא נלך כעת לסרטט, לא את מפת הקרב, ולא את לוח הזמנים המדויק. אבל כללית, אנחנו שומעים פה המוקד ירושלים. כאן אני גם רוצה לומר לכם, מי שחושב שיגיעו להסדרים עם הפלסטינאים, כל מה שקשור בזה, וזה רק בעיה קטנה איך להסתדר, ידע לו שבמוקד ניצבת ירושלים. עוד לא שמעתי ולו פלסטיני אחד שמוכן לוותר על ירושלים. כך שכל הדיבורים, אנחנו יכולים באיוולתנו, כמו שבגוש קטיף, הלכנו ועקרנו במו ידינו וגירשנו את עצמנו במו ידינו, יכולים עוד לעשות דברי הבל כאלה ולעקור יישובים ביהודה ושומרון בלי שום הסכם. אבל אם אנחנו מדברים על ההתמודדות גם מול הפלסטינאים וגם מול העולם המוסלמי הערבי, נדע שבמוקד ירושלים. תראו רק איזה מין דבר של מה בכך שרצו לבנות שם את הגשר בגשר המוגרבים, איזו השתוללות. אנחנו ניצבים על פתח הר געש. נרצה או לא נרצה. יש פה הר געש גדול, ומאחרי הדברים האלה מסתתרות הנבואות הללו, שנקווה שנחזה בהם, אבל נקווה גם לסופם הטוב, כי איך אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, יש כאשר ייתי ולא אחמיני, יבוא, אבל אני פוחד לראות מעוצמות היסורים. אנחנו בעניין זה תלמידיו של רב יוסף, זוכרים מה אמר המספד בירושלים? ייתי ואיזכי ואיתב בתולה דקופיתא דחמרי, הלוואי שיבוא ואזכה ואשב בצל הגללים של חמורו, עם כל המשמעויות שוב הפיזיות והרוחניות שבעניין. אבל עכשיו, מתוך כל הדברים הללו, וגם מתוך הנבואה המופלאה הזאת בקשר להר הזיתים, שאני לא ארצה לעמוד עכשיו מפאת קוצר הזמן, והבטחתי, מבין שהתפילה היא בשמונה וחצי, נכון?
שבע.
שבע וחצי. אבל בשבע ורבע הבנתי שיש שיעור של הרב, מה? של הרב דוביקון. אז אני, אז הלך מה? השיעור מתחיל רגע ב-7.25?
7.25.
אתם בטוחים? אוקיי, עד ב-7.20 אנחנו נסיים בכל מקרה. אז אני רוצה שנשוב רגע, שנתבונן, אני אומר, בתוך הפסוקים שעולים כאן, אתם רואים שהמלחמה בירושלים תהיה משמעות מיוחדת להר הזיתים. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גי גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. מה יהיה כאן בדיוק? אנחנו נתקשים לדעת. לפי פשוטיו של מקראות, אם אנחנו מדברים מישור הפיזי, משמע שיש איזושהי רעידת אדמה גדולה, או כפי שהוא קורא לו פה רעש, נסתם, כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה, ואכן בימי עוזיה מלך יהודה היה רעש ככל הנראה רעידת אדמה גדולה, שהרעידה יסודות, והסימוכים לה נמצאים בספר עמוס ובספר ישעיהו, ולא אמוד על זה עכשיו, הכל בשביל זה צריך ללמוד הרבה דברים במקרא, כי יש פה הסמכות של דבר ודבר, ועל רקע מה היה הרעש? בימי עוזיה מלך יהודה. חכמים זיכרונם לברכה אומרים שאותו פסוק של הקדשת ישעיהו, וינועו כל עמות הסיפים מכל הקורא והבית ימלא עשן, היה באותו רעש שהיה בימי עוזיה מלך יהודה. בשנת מות המלך עוזיה, הפסוק אומר, ויראה את השם. ומה היה עם עוזיה? שזה צריך ללמוד ספר מלכים, צריך להתבונן במקבילה בדברי הימים, ששם יש סודות גדולים. ולראות גם משהו מהתגליות הארכיאולוגיות שאישרו באופן מופלא את מה שמסופר שם בספר דברי הימים, שעוזיה נצטרה באותה שעה במצורע חשוב כמת וישב בבית החופשית. סוגיות מרתקות. אבל, שוב אני אומר, מה שמצוין כאן לפחות, יש רעש, ההר מש, חציו צפונה, חציו דרומה, גיא גדולה מאוד. צריך לשים לב מה יהיה גורלו של בית אורות, למשל, שהקמנו שם בין הר הזיתים ובין הר הצופים, במקום שבו נמצאת אוגוסטה ויקטוריה, ושם בדיוק במסלול הזה זכיתי אני וחבריי הצנחנים לרדת מאוגוסטה ויקטוריה לירושלים, במלחמת ששת הימים ברחוב שנקרא רחוב בן עדיה, אל נחל קדרון ולעלות לשער עריות. שם, באזור הזה, מדובר על איזושהי רעידת אדמה. אבל מדוע בעצם, מה עניינה של אותה רעידת אדמה שמצוינת פה? למה צריך ההר להיבקע חצי צפונה וחצי נגבה, כדי שהיא תיווצר בו גיא גדולה מאוד? התשובה לכך פשוטה. הדבר הזה מתקשר אל מה שאנחנו קוראים עוד מעט קט באותם פסוקים עצמם, שביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון. לשון אחרת, שמי ירושלים, מי מקום הר הבית, כן, מים חיים מירושלים, ובמקום אחר בספר יואל כתוב, הוא מעיין מבית השם יצא, המים החיים יוצאים מירושלים וזורמים במישרים ענה אל הים הקדמוני. מהו הים הקדמוני? ים המלח, ודאי, קדמון, קדם, דהיינו מזרח, אז ים המלח. זאת אומרת שיש כאן תיאור של איזשהו שטף מים רבים שעתידים לצאת ממקום המקדש ולהגיע עד הים הקדמוני. ולכן הגי נבקעת כדי לאפשר את זרימתם של המים. ולאחר המלחמה שתהיה בגויים, או על כל פנים המציאות שתרעיד את ליבותם של כל אלה שצרים על ירושלים, אנחנו קוראים, ואני חוזר לפסוק ח' שבו אני רוצה להתמקד, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. חציים אל הים הקדמוני, וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. ים האחרון, הוא תגיד אתה, מה זה ים האחרון? ים התיכון, ודאי, אחור זה מערב. אז יש מים שזורמים כאילו, יהיה פה איזה מקור מים חיים, הזורמים חלקם אל הים הקדמוני וחלקם אל הים האחרון. עכשיו תראו, רגע, קודם כל תרשו לי, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תרשו לי קודם כל לומר, אנחנו, כפי שכבר ציינתי, לא ננסה עכשיו לפענח איזה שינויים מופלגים מבחינה גיאוגרפית ומבחינה טופוגרפית עתידים להתחולל. וברור הדבר שגם אם לפנינו דברים שעתידים להתרחש בשטח, עיקר עניינם הוא מתחת לפני השטח, או אם תרצו מעל לפני השטח. לשון אחרת, עיקר עניינם במשמעויות הרוחניות, במסרים שגם אם הם יתחולו באופן חיצוני, הם בעצם מסמנים ומאותתים לאיזה שהם שינויים רוחניים כבירים. כך צריך להבין. אמרתי את זה כבר לא אחת. גם בדימויים במקרא. כאילו מה שאתה רואה בתיאור החיצוני זה רק עשירית הקרחון שבולטת מעל פני המים. 9 עשיריות של הקרחון נמצאות מתחת לפני המים. ומי שלא מבין מה יש מתחת לפני המים, אז כמו בסיפור הזה על האונייה טיטניק, אז היא מתנגשת בקרחון שמתחת לפני המים, ושם הבעיה, ושם הדבר הגדול, שם העוצמות. זאת אומרת, מה שיש לנו כאן זה מסרים בקודים, שגם אם הם מתחוללים בפועל, אבל עיקר עניינם להעביר לנו בדרך המיוחדת הזאת מסרים מוכנים. אנחנו צריכים להבין מה משמעות המסר הזה של ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. עכשיו אני רוצה לומר לכם, הנבואה הזאת היא לא נבואה בלעדית לזכריה. יש לה רמז בכמה וכמה מקומות במקרא, אבל בעיקר בעוד 2 מקומות בולטים. האחד בספר יואל בפסוק אחד, והשני בספר יחזקאל בתיאור רחב ומפורט. ואני רוצה שנפרוס לפנינו את כל היריעה, כאמור יש לנו עכשיו בדיוק 30 דקות, מקווה שנספיק. בואו תסתכלו. מה פירוש בקיץ בחורף? הכוונה היא שהמים, החיים האלה, הם לא יהיו מים, נגיד, שהם רק בזמן שיורדים גשמים בתקופת החורף, אלא לכל אורך ימות השנה, גם בקיץ וגם בחורף, יזרמו מים חיים. זאת אומרת, שלפנינו פה נחל איתן ולא נחל אכזב. זו המשמעות של הפסוק בהקשר הזה, גם את המסר, שוב, הפנימי שבו נצטרך להבין. עכשיו אני רוצה, בואו קודם כל נחזור לספר יואל. יש לכם את הלך הזאת, זה טוב. אז תסתכלו בסוף, 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 בסוף הנבואה בפרק ד', אומר הפסוק, אני קורא, פסוק י' ח', שחלקו הראשון ידוע, אבל נראה את חלקו השני. והיה, ביום ההוא, יתפו הערים אסיס, והגבעות תלחנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים. תראו, המדבר היבש, המדבר הצחיח, יתפו הערים אסיס, הגבעות תלחנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים. ומעיין מבית אדוני יצא, והשקע את נחל השיטים. כן, מעיין מבית השם יצא, והשקע את נחל השיטים. איפה נחל השיטים? בדיוק, יפה אמרת, נכון? כמו שוישב ישראל בשיטים, נכון? שיטים, שם מן השיטים ועד הגלגל. זה כל האזור שנמצא ממזרח לירדן. אז המים פה לא מצוין שהם ישקו את ים המלח, אלא והשקע את נחל השיטים. אבל בכל אופן זה באותו אזור. זאת נבואה מקבילה ממש לנבואה שלפנינו כאן, עם הבדלי הגוונים. כן, זה בעצם בשורת התעלה הגדולה, אבל על ידי מים חיים, נכון. אבל חברים יקרים, מה שאתם רואים פה זה עוד ככה, רק אפס קצר של מה שנקרא תכף בספר יחזקאל. כן, מה אתה רוצה לומר? מה? פרק ד', פסוק י' ח'. עכשיו אני רוצה שתיקחו את התנ"ך ותתבוננו בספר יחזקאל. בפרק ממזי. אתם יודעים, החלק האחרון של ספר יחזקאל, מפרק מם ואילך, הוא תיאור בית המקדש השלישי. תיאור בית המקדש לעתיד לבוא. יחזקאל, כביכול, אוחז אותו יד השם בציצית ראשו, ומביאה אותו אל הר הבית בירושלים. כמובן שאין הכוונה היא שהוא אף באוויר אלא הכל במראות נבואה, אבל יחזקאל כביכול נמצא שם, והוא רואה את כל תמונת הר הבית העתיד להיבנות. כאן יפנינו פה פרקים מופלאים בספר יחזקאל, שצריכים שוב להבין אותם גם כפשוטם, כי יש פה תיאורים. יחזקאל, הרי כדרכו הנביא יחזקאל, כל דבר הוא מתאר אדריכל, עם מפרט טכני מדויק. כל נבואה אצל יחזקאל היא פלסטית, ככה, היא פרטי פרטים, בשונה מאשר אצל רבים הנביאים האחרים. אז הנה, אחד מהנבואות הוא קשורה לענייננו, שעליו דיברנו. בואו תסתכלו, פרק מ"ז. אומר יחזקאל, וישיבני, מי זה וישיבני? מלאך השם, אל פתח הבית, הוא רואה את בית המקדש וחזונו, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה. מה פירוש קדימה? מזרח. כן. כי פני הבית קדים, פני הבית למזרח. אתם יודעים בוודאי איפה היה פתח האולם, פתח ההיכל, מצד מזרח, לכיוון הר הזיתים. נכון? לכן בעצם היו נכנסים אליו מערבה, אבל כשאתה נמצא בתוך הבית, אז אתה פונה פני הבית קדים. והמים יורדים מתחת, מכתף הבית הימנית, מנגב למזבח. ויוציאני דרך שער צפונה. חזקאל לא יורד עם המים מזרחה, אלא כדרך שצריך לצאת דרך שער צפונה. ויסיבני דרך חוץ אל שער חוץ, דרך הפונה קדים, אל הדרך ההולכת מזרחה. והנה מים מפקים מן הכתף הימנית. בצאת האיש קדים, האיש הלא הוא שוב מלאך השם שמוליך אותו בכל המבואות של המקדש, וקו בידו, ויעמוד אלף באמה, ויעבירני במים מי אפסי. הוא מודד באמה אשר בידו, קו בידו, קו זה כאילו מטר רץ, נגיד לצורך העניין, והוא מודד אלף אמה, ויעבירני במים מי אפסי. מה פירוש מי אפסי? מים רדודים, יפה. קרוב לאפס, אי אפסי. ויעמוד אלף, ויעבירני במים מים ברכיים. ויעמוד אלף, ויעבירני מי מותני. ויעמוד אלף, נחל אשר לא אוכל לעבור, כי גאו המים, מי סחו, נחל אשר לא יעבר. מה? אנחנו המים בירידה, אבל זה מעניין, בהיפוך אולי מאשר הסדר הרגיל, דווקא בהתחלה הם מים מי אפסיים. אתה רואה מה? המים הולכים ועולים, הולכים וגועים והולכים ומתרבים. אבל תשימו לב, כי כאן דבר מופלא, יש פה גם מופלא מבחינה לשונית. אם הייתי צריך היום, נגיד, אתם יודעים, יש בריכות לילדים או בריכות למבוגרים, אומרים, כאן, אז איך בדרך כלל יש חלוקה, אתם לפעמים יש חבל כך שמסמן איפה מים שמותר לשחות, ומים, אנחנו קוראים לזה מים אצלנו, מים עמוקים ומים רדודים. אז הנה פה יחזקאל יש לו לקסיקון שלם. מי אפסיים, מי ברכיים, מי מותניים, מי סחו. מי סחו פירושו, מים שאפשר לשחות בהם. מי סחו, נחל אשר לא יעבר. אבל זה לא נגמר. ויאמר אליי, הראית בן אדם? ויוליכני וישיבני שפת הנחל. בשובני, עוד אני שב אל שפת הנחל. והנה אל שפת הנחל עץ רב מאוד מזה ומזה. על שפת הנחל גדלים עצים. מדבר יהודה רבותיי, אזור שממה, איזה עצים. תכף נראה, עצים עם פרי. ויאמר אליי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה. אל הגליל הקדמון, לא הגליל של הצפון, אלא הגלילה הקדמונה, דהיינו הגליל המזרחי, שהוא מדבר יהודה ובקעת הירדן. וירדו על הערבה, ובאו הימה, לא הימה אל הימה, מהי הימה? ים המלח כמובן. אל הימה המוצאים ונרפאו המים. המים שיצאו מן המקדש, ימתיקו את מי ים המלח. והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחליים יחיה. והיה הדגה רבה מאוד, כי באו שם המים האלה וירפאו. וחי כל אשר יבוא שם הנחל. כל מקום שהנחל יבוא וימתיק, יהיו שם חיים. ים המוות יהפוך להיות ים החיים. ואחר כך, ועמדו עליו דייגים מן גדיה דנגליים, משטוח לחרמים יהיה, תהיה דגתם, כי דגת הים הגדול רבה מאוד, כמו בים ים המלח, יהיה מקום לצידת דגים. ביצותיו וגבעיו לא ירפאו, למלח ניתנו. יהיה דברים שם, או עדיין כאלה פינות, שישארו למלח, אנחנו נגיד בלשוננו שלנו היום, כדי שלפחות אותם יתרונות שיש לים המלח וכל אותם חומרים וכימיקלים שאנחנו היום, שכידוע ים המלח יש בו אוצרות, אז הם יישארו ביצותיו וגבעיו. ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא ייבול עליהו ולא ייתם פריו לחודשיו יבקר. כל חודש ייתנו פירות. כי מימיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל, ועליהו לתרופה. אפל אפל. הפסוק הזה, והיה פריו למאכל, ועליהו לתרופה, אומרים חכמינו, זיכרונם לברכה, זו שיחת חולין של תלמידי חכמים שצריכה לימוד. פריו למאכל, זה פרי עץ חיים, זה התורה. עליהו לתרופה, עלים שהם יכולה, לא, פרי עצמו, זה שיחת חולין של תלמידי חכמים. אומרים איך שחכמים לקחו ונתנו לדבריו של יחזקאל גם ממימדים רוחניים, ראו בהם כפי שאמרתי קודם. אבל הנה לפניכם כאן, באמת יחזקאל, צריך לומר, הוא פורס לפנינו איזה מין פנורמה, ממש סרט. איך המים זורמים, איך המים גויים, איך עצים מכאן ומכאן, איך וחי כל אשר יבוא שם הנחל. במזדמנות חגיגית זאת מוכרח לשבח איזה מין תלמיד חכם אלמוני, שהגעתי פעם לאחזות נחל, לאחת מאחזות הנחל, ראיתי שם שלט ענק. וחי כל אשר יבוא שם הנחל. הנחל הוא עושה עם מרכאות, אמר לו, החלוצי לוחם. אמרתי, איזה יהודי יקר שהגיע פה לאחזות, וידע את הפסוקים העלומים האלה בספר יחזקאל, ואמר, כל מקום שיבוא הנחל, הנוער החלוצי לוחם, נו, יחיה. וחי כל... כל כך נהניתי מהאסוסיאציה הזאת. ובכן חברים יקרים, שלוש נבואות שמלמדות אותנו שירושלים, שהדבר האחרון שאנחנו מצפים לראות בה זה איזה נחל זורם ואיזה נהר. יש לנו ערי בירה שאנחנו יודעים שיש שם נהרות שחוצים אותם, יש אני יודע מה, סיין בפריז ו... ו-, 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 ו- אני יודע מה, מולדווה ובהונגריה, כל מיני מקומות באירופה, ופה הנה נחל בירושלים. מעיין מבית השם יוצא, ונחל שזורם לו אל ים המלח, לפנינו. עכשיו, אין ספק שלפנינו כאן, בראש ובראשונה, מסר רוחני, מסר פנימי כביר. ועצם העובדה שאצלנו, נחזור רגע לזכריה. הפסוק אומר מיד אחרי, וביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חצייה מן הים הקדמונים וחצייה מן הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אז אתם רואים שהפסוק הגבוה הזה מתחבר אל החיזיון של מים חיים שיוצאים מירושלים. וכפי שאמרנו, זה גם מתחבר אל, אל הגי הגדולה שתיוותר, בתוך בהר הזיתים כדי לאפשר את הזרימה החופשית של המים. המסר פשוט. אבל עכשיו כשנגיע לפרטיו נראה כמה שהוא פשוט ומורכב גם יחד. המים החיים ברור שהם ביטוי למי תורה, מי חוכמה, מים חיים שיוצאים מירושלים ובשורת אלוקים חיים שיוצאת מירושלים. כמו שאנחנו רואים בתיאור בספר ישעיהו, שנערו כל הגויים, אמרו לכו ונלכה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. עכשיו כאן בעקבות כביכול ההתרוממות הזאת באחרית הימים, יוצאים מים חיים מירושלים. אורה של תורה, מים שמחיים את כל העולם המתפתל במחוביו, ביסוריו, באליליו, בכפירתו, ומתארים את המציאות, מקדשים אותה, מחיים, עם החיה. חיים שיוצאים מירושלים, תורת אלוקים חיים, שמחיה תבל ומלואה. זה המסר המרכזי שאומר, ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. שאורה של תורה ומעיינות של, מעיינות של תורה יוצאים ירושלים לחיות את המציאות כולה. זה דבר פשוט. אבל אם נתבונן בנבואות השונות, נראה שיש כאן הדגשה מיוחדת והיבטים שונים של המקומות שאליהם עתידים להגיע המים. אז נתחיל באמת בספר יחזקאל, שבעיקר מדגיש כמו גם פה, חצייה מל הים הקדמוני. אבל ביחזקאל יש הסבר למה המים מגיעים אל הים הקדמוני, מה מגמתם, מה תפקידם, מה? לרפא. יפה. הפסוק אומר שם ביחזקאל מפורש, נכון? איך אומר הפסוק שמה? המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה ובאו הימה אל הימה המוצאים, כאילו שהמים המוצאים, שמוצאים זה כמו ביטוי חריף, מוצאות זה בעצם כמו מי שתן או דבר כזה, המוצאים, שמוצאים אותם מן היישוב, ונרפאו המים. אמרנו, ים המוות הופך להיות ים החיים. עכשיו, אם אנחנו באמת מבינים שלפנינו כאן מסר, ששוב אני אומר, גם אם הוא באמת מתרחש באופן פיזי, הוא מבטא במשל שהוא משל חיים את איזה מסר רוחני, פירושו של דבר שיבוא כאן תיקון לחטא שבעטיו חרבה סדום והפך האזור הזה לאזור צחיח, לאזור מלח. והמקרא יודע לספר לנו על מה ולמה נגזר הדבר על סדום. כאן אנחנו צריכים לבוא לספר בראשית. חטאת סדום ועמורה כי רבה, וראה סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. ירדנה ואראה הכצעקתה הבא אליי. עשו קלה, ואם לא ידע. על מה נעבר את סדום? שם, בסופו של הסיפור בפרשת וירא, אנחנו קוראים על מה נעבר את סדום. אנחנו רואים את ההתאכזרות שלהם כלפי עוברי אורח. איך הם אומרים ללוט, רוצה את האנשים הבאים אליך ונדאם. משקב זכור הם רוצים, אבל משקב זכור במקרה הזה של סדום, זה לא מפני שיש להם איזה טייבת, יצר של משקב זכור, או יצר של עריות. כי כשלוט רוצה להוציא עליהם את הבנות, הוא אומר לו, יש הלאה, האחד בא לגור וישפוט שפוט, אתה נראה לך מהם. הוא אומר לו, מה אתה חושב שיש לו, זה עניין של יצרים אצלנו? עניין מיני? יש אצלנו פה חוק ויש משפט. במקום הזה לא תדרוך כף רגלו של עובר אורח עני. יש פה תפיסת עולם, השקפת עולם נאצית, שאומרת, לחזקים יש מקום בעולם, החלשים דינם להישמד. אנשי סדום לא רוצים להחליט אורחים, חוקי סדום. אנחנו אומרים לו, האחד בא לגור וישפוט שפוט, זה עניין חוקי, זה עניין משפטי, שאסור להכניס אורחים מסדום. והחז"ל מתארים את הדברים על פלוטית בתלות, שנחמרים רחמיה על עני, ואיך בסוף מורחים אותה בדבש, שכל הדברים יעקצו אותה, זוכרים? הדברים האלה הם לא דרושס, זה פשוטו של מקרא. אבל באמת דווקא ספר יחזקאל מחדד מה היה החטא של סדום. רואים ערב חג הפסח, עם כל דכפין ייתה ויכול, נזכור את אבון סדום. תסתכלו ביחזקאל בפרק... פרק תת, זי לא כפגין, אתם נראה, פרק כף גימל אולי, נזכור, רק שנייה אחת, כן. פרק כף גימל. תסתכלו איפה אנחנו רוצים. הנה. הנה זה היה אבון סדום החוטף, נו. מה? תזיין, נכון. יש שני פרקים דומים, אז פרק תזיין. פרק תזיין, איפה כתוב? הנה, פרק תזיין, נכון, יפה אמרת. הנה, בואו תסתכלו בפרק תזיין, פסוק אחד. הנה זה היה אבון סדום. פרק תזיין, פסוק ממתת. נפתחת. חי אני נאום אדוני. אם עשתה סדום אחותך, שם הוא מבקר באופן חריף מאוד את שומרון ואת יהודה, אז הוא אומר שהרעה שלכם היא יותר חמורה מאשר סדום. אם עשתה סדום אחותך, היא ובנותיה כאשר עשית את ובנותייך. הנה זה היה אבון סדום אחותך, גאון, סבעת לחם ושלוות השקט הייתה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. ותגבנה, ותעשנה תועבה לפני, ואסיר את הן כאשר ראיתי. ובכן, יחזקאל שם את האצבע ואומר, איפה מתחיל, איפה השורש של כל חץ דום? הנה איזה אבון, היה אבון שלום החתך. גאון וסבעת לחם, הם אנשים ככה עשירים וסבעים, ושלוות השקט היה לה, ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. לא רצו להכניס עניים, לא ראו בצרתם של אחרים, אמרו, העולם שייך לעשירים. אמרו, ראיתי פעם סיסמה, כך קרא את ליבי שעושים את זה, סיסמה באוטובוס, על תהיה אגואיסט. תהיה אגואיסט. כן, חביבי. מה? ודאי. אנחנו יודעים בדיוק איפה סדום, ודאי. כל אזור ים המלח, זה סדום. הר סדום, ודאי. שם הייתה מהפכת סדום ועמורה, ושם ים המלח, ושם המלח שעליו, שאותו מתאר את התורה, בשעה שיורדת אש וגופרית מן השמיים. זה היה אבון סדום. ובכן, עכשיו רגע, שנייה, עכשיו אני רוצה לעומק. מה המשמעות של המים החיים הזורמים מירושלים? לים הקדמונה הזאת, לים המלח, ונרפאו המים, להשיב את החסד מול הרשע, מול הקמצנות, מול ההתאכזרות כלפי והשפיכות דמים שבסדום, מולם באים מים חיים מירושלים וממתיקים את מי ים המלח. יש פה תיקון, ביטוי של תיקון של אותו חטא של האדם שאומר אני ואפסי עוד, של האדם שאומר שמתאכזר ומונע רגל ומונע חסד מאנשים שזקוקים לכך. תיקון מידת החסד בעולם, כמו המים באמת, מי חסד שהם זורמים, מניחים מקום גבוה וזורמים במקום הנמוך. מובן איפה? ולכן שוב חיים. שוב דגים, שוב עצים, שוב פריחה, לא עוד המוות שמאפיין את אבון סדום. כן, בבקשה. כן. גבעיו, וטוב, אנחנו לא רוצים עכשיו, לביצותיו וגבעיו לא ירפאו. זאת אומרת, גבעיו כאילו זה מין גבים, גבי מים וביצות. אז כאילו יש איזה שם באמת, כמו שאמרנו, שמורות טבע, שבהם ישמרו גם המלח. כי גם בו יש איזשהו צורך מסוים. זה יש פה. תראה, אם נרצה ללמוד את הנבואה הזאת, צריכים להבין כל פרט ופרט. צריך להבין למה זה מי אפסיים, למה זה מי ברכיים, ומה זה מי מותניים, ומה זה. כמו שאמרתי, למשל, שחזל רוזים, פריו למאכל ועלה ותרופה, זהו שיחת חולין שתלמידי חמים. כל מילה כאן היא רומזת לאיזשהם מסרים. אני רוצה לתת את התמונה הכללית. תמונה כללית ברורה. להמתיק את המרירות, את האכזריות, את הסדומיות הזאת שאומרת, שמבקשת שלא להיטיב, לא לעשות חסד. זה המסר בקשר ל... עכשיו אני רוצה להרחיב. כן, בבקשה. איפה שרבל? אישור שלי אתה מדבר?
לא, אישור של הרב הרן. הוא הזכיר את זה.
כן, כן, טוב. יש ברית מלח, נכון? לכן קצת המלח נשאר. המלח יש לו תפקיד גדול, כי הוא שומר למשל את... אנחנו יודעים שמלח זה חלק מהדברים שמשמרים פירות, או שמשמרים בהם בשר, נכון? זה נכון. לכן יש קצת מלח שנשאר, אבל כללית... ודאי, ודאי, זה פה המסר, אבל המסר פה הוא בעיקר נוגע לנושא הזה של החסד מול אבון סדום אחותך, שהיא הקמצנות ואי הנכונות להושיט יד לחלש ולנזקק. אני אמרתי עולם חסד יבנה. אז החסד הזה הוא החסד ששופע מראש צורים מבית המקדש וישקע, והוא משקה את ים המלח. זה בספר יואל יש היבט נוסף. ומעיין מבית השם יצא והשקע את נחל השיטים. מה פתאום דווקא יואל מדגיש את נחל השיטים? נחל השיטים, מה היה בשיטים? מה היה בשיטים? בדיוק. וישב העם בשיטים, ויחל לזנות את בנות מואב. שם הייתה הזנות הגדולה, שהיא בעצתו של בלעם הרשע, זוכרים? שכמעט מביא לידי כיליון של ישראל. ואז המגפה הגדולה, פרשת זמרי בן סלו וכוזבי בצור, ואלמלא פנחס שבא וביד חזקה עצר את הנגע, כינה להשם צבאות. מי יודע איזה כיליון היה בא לעם ישראל. ובכן, החטא של השיטים הוא חטא הניאוף. אם מקודם דיברנו על החטא של האכזריות, ושל הקמצנות שבסדום, פה אנחנו עוסקים בחטא של התאווה והניאוף וגילוי העריות. מעיין מבית השם יצא, מקור מים חיים של טהרה, של צניעות, של קדושה, של קדושת הברית. מעיין מירושלים, מבית השם, מתוך טהרתו של בית השם, והוא מטהר גם את החטא של הניאוף והזוהמה שבנחל השיטים. אז כמו שאמרתי, דיברנו מקודם על התיקון של האכזריות והקמתנות, כאן אנחנו מדברים על התיקון של הניאוף ויצר דעריות מבית השם. מה? עכשיו אנחנו מגיעים לזכריה. בזכריה קודם כל יש שתי בשורות. האחת, ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני, אבל בזכריה אנחנו רואים שזה לא רק הולך מזרחה, אלא גם מערבה. דווקא הדגשה היא וחציים אל הים האחרון. חברים יקרים, גם בים התיכון יש מה לתקן. מה אתם חושבים? שלא צריכים להגיע מים חיים מירושלים לתל אביב? ליפו? ובעיקר, הים האחרון הוא ים פלישתים. וכבר ראינו את העניין הזה של הפלישתים ושל הרצון שלהם, הרצון המיוחד שלהם להשמיד את ישראל, הפלישתים האלה. ואנחנו רואים, קראנו בספר זכריה איך יש, יבוא תיקון לכל הנושא הזה של הפלישתים, פסוקים מפורשים דווקא שמדגישים הפלישתים. וכשאומר הפסוק למשל בספר זכריה, פסוק מיוחד במינו, והסירותי, איפה זה? ושיקוציו מבין שינה, והסירותי, נו הנה, תראו בפרק ת', וישב ממזר באשדוד, עוד לפני כן יש על עזה, ועבד מלך, הנה, ותרא אשקלון ותירה, פה כל 15 עני פלישתים, ועזה ותחיל מאוד, ועקרון כי הוביש מבטה, ועבד מלך מעזה, ואשקלון לא תשב, וישב ממזר באשדוד. זה שלב ראשון של תיקונים שמה של כל המגמה הפלישתית, שכל מגמתה כתב זה דברים יפים מאוד, חזקים, עמוקים. מורנו רבנו הרב צביטאו, בקשר לעניין של העניין הזה של הפלישתים, שכל יהודם זה להחריט את ישראל, לשבור את מלכות ישראל. והכרתי גאון פלישתים. אחר כך בא הפסוק, והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה, ועקרון כיבוסי. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, את הפלישתים לא משמידים, אלא מה מסירים את הרעה שבהם דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. אנחנו רוצים לתקן את הפלישתים, ונשאר גם הוא לאלוהינו. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, מכאן שעתידים אלופי יהודה ללמד תורה בתיאטראות של גויים. ונשאר גם הוא לאלוהינו. בתי הקולנוע יהפכו להיות בתי מדרש, וכל התיאטראות יהפכו להיות תיאטרונים של אספקלריה בקודש, אספקלריה דקדושה. הביטוי, אני משהו, אני כאן, אני נותן לכם קצת המחשות פיקנטיות כמובן, כדי לקרב את זה למצות ימים. מה שאומר פה הנביא, שגם המים, הים האחרון, ים הקדמון, שם הרע, היא בולטת. כנראה שבים התיכון, בים האחרון, זה גם כאן צריכים איזה שהם תיקונים גדולים, תיקונים של ארץ פלשת, תיקונים של השפלה ושל החוף, ונשאר גם הוא לאלוהינו. עיקר התיקונים של החולין והכפירה שמאפיינים את העבודה זרה, שמאפיינים, אז אם יש לנו פה שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, תיקונים וכל הדברים האלה, ועוד ההדגשה בקיץ ובחורף יהיה. לא טיפול חד פעמי, לא איזה זרם שטף של מים שבא, כמו למשל אפיקים בנגב שהם לרגע גויים ואחר כך הם נעלמים, אלא נחל איתן, מים חיים שיתקנו וימתיקו את המציאות. נמצא איפה, רק אני מסיים את המשפט, נמצא איפה שהמסר הגדול בנבואה הזאת על מים חיים היוצא מירושלים הוא תיקונה של המציאות, קידושה וטהרתה, אבל לא בדרך רק של השמדה, כשם שאנחנו רואים בתחילה לפעמים שצריך להיות במכה ובהלם כלפי הגויים שצרים על ירושלים, ובאיזשהו מלחמה שהיא מלחמה שנועדה לזעזע ולנענע את אמות הסיפים ולהרעיד את הלבבות, אלא בסופו של דבר השלב הגבוה יותר להמתיק את המציאות, לחיות אותה, להשוב ולהמתיק את ים המלח, לתקן את חטא נחל השיטים, לתקן גם את עולמו של את עולמה של ארץ פלשת והים האחרון, ולהפוך את הארץ הזאת לארץ שהיא מקור מים חיים, שיש בה משום תיקון עולם במלכות שדי, וזה יאיר לנו את הפסוק והיה השם למלך על כל הארץ. כן, בבקשה, שאלה אחרונה, כי אנחנו רוצים לסיים.
הלוואי שזה גם הוכחה לתיקון ספציפי של תרבות המערב,
עוד יותר. אין לי ספק שהים האחרון זה מתקשר לעניין של תיקון תרבות המערב. וכשחכמנו זיכרונם לברכה אומרים, הרב קוק זכר צדיק לברכה כותב על זה, דרך אגב, מאמר מיוחד יש לו על זה, בזרעונים, יש פה אורות, אז רק נקרא חצי משפט, אורות, איך יכול להיות לי אורות? אורות, אורות ירקרקות. מאמר מיוחד בזרעונים שנקרא בשם מלחמת למלחמת האמונות והדעות, והרב מסיים את המאמר הזה, ועתידה הסבלנות להתפשט. זאת אומרת, מאמר שלם להסביר את התיקון של 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 הנשמה, של השקפת העולם היהודית, שתתקן גם את קלקולים, עד שיוכל רוח האדם בכללו למצוא את הניצוץ התמיר שבכולם, שבכל הקלקולים, וממילא יזרוק כל סיג הלאה, ואת הסיגים, והסירות ידמיו מפיו ושיקוצה מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. ויצורפו כל האבוקות לאבוקה יותר גדולה, ואז תהפך אל כל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. הגוף סיגים מכסף, ויצא לצורף לי. טוב, צריך להבין את זה, צריכים ללמוד את המאמר, ולראות את הרב, אבל אין ספק, שהרב, הפסוק הזה, שעתידים אלופי יהודה ללמד תיאטראות, גם תורה בתיאטראות של גויים, למה צריכים ללמד בתיאטראות של גויים? אפשר עכשיו כאילו אין מקום, פתאום במקרה הם מצאו איזה מקום, אמרו וואלה, כי יש איזה אמפי תיאטרון, אז אפשר בואו נעשה שם איזה כינוס של תורה, מפני שזה המקום הכי גדול, כמו אני יודע מה, שלוקחים שס את ה... מדי שנה את ה... מה זה הם לוקחים שם את ה... מה? את יד אליהו, כן. יש פה דבר עמוק מאוד, דווקא שם. הרב מעמיק עוד יותר ומבהיר שזה לא רק דווקא שם, בגלל שכאילו להגיד, מה שהיה פעם קולנוע, עכשיו, אלא להוציא את הנקוד הנקודה הפנימית שבקולנוע ולהעלות אותה בקודש. להוציא את הנקודה הפנימית שבכל דבר ודבר, מתוך אותם כוחות, תמצית כוחות, למרות שיש בהם רשעה עצומה, לקחת את השיטים, את היצרד העריות, את יצר המין, אבל להעלות אותו בקודש, לרומם אותו למקורו, זה המשמעות העמוקה של התיקון והמיתוק, שלא רק באה על ידי דחיית הדבר, אלא גם הוצאת הנקודה, סירות דמה מפי ושיקוצם בין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוקינו. אז זה עולם שלם. למטיב את הדמלה, כתוב, לא יבוא אלא מי שיודע להפוך מר למתוק. זה נקודה מיוחדת במינה. אבל המסר העיקרי הוא, מים חיים עתידים לתת לירושלים, לתקן עולם מלכות שדי, בעזרת השם זה כבר פתח לשיעור הבא, על והיה ביום ההוא, השם אחד ושמו אחד. טוב, עד כאן חברים יקרים. Oh, somebody.